בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום שני, 12 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בגץ קיבל אתמול החלטה היסטורית. החלטה שמשנה חוק שקיים כבר 25 שנה. זו החלטה שתשנה את חייהם של זוגות הומואים רבים, שהחל מעוד חצי שנה יוכלו להביא ילדים בפונדקאות בישראל.
זה יום היסטורי לקהילה, לקהילת הלהט"ב בישראל, וזה יום היסטורי לחברה הישראלית כולה. זכות השוויון והזכות להורות קיבלו את המקום הראוי להן בסוגיה הקריטית של הקמת משפחה.
וההחלטה הזו התחילה עם זוג אחד, איתי ויואב פינקס ארד, שרצו להביא ילדים עם פונדקאית בארץ, אבל לא יכלו. אז הם פנו לבגץ.
לנו באופן אישי היה ברור לכל אורך הדרך שהבגץ זה... או שהוא ינצח, או שהכנסת תשנה את החוק. להגיד לך שהאמנו שזה ייקח 12 שנה, לא. ידענו שזה ייקח שנים, לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה שנים.
אבל מאחורי ההחלטה הזו יש משהו גדול יותר. יש מאחורי השאלה, האם בכלל יש דבר כזה זכות להביא ילדים לעולם? יש גם הליך, תעשייה ממש, שהיא שנויה במחלוקת, תעשיית הפונדקאות. אז הפעם אנחנו עם פרופסור דפנה הקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר, וחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, עם הסיפור של הפונדקאות בישראל. פרופסור דפנה הקר, שלום.
אהלן.
מה בעצם היה הסטטוס המשפטי בנושא פונדקאות בישראל עד אתמול?
כשהחוק חוקק ב-1996, הוא בעצם קבע שרק בני זוג הטרונורמטיביים, זאת אומרת גבר ואישה, יכולים להיות הורים מיועדים. כלומר, רק הם יכולים לעזר באישה פונדקאית. וזה בעצם חוק הפונדקאות. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם לחוקק חוק כזה, והיא הסדירה את נושא הפונדקאות בישראל.
אנחנו מדברים על תחום שהוא יחסית עדיין טרי. בשנות ה-80 הפשילה הטכנולוגיה שאפשרה לקחת זרע או ביצית ולהזריק אותם אל גוף של אישה שתגדל את העובר בבטן שלה, היא תהיה בהיריון רגיל לחלוטין, ובסופו של דבר תלד את התינוק או התינוקת עבור ההורים שהיא שימשה להם כפונדקאית. כשבשנת 96 נחקק החוק בישראל שמסדיר את התחום, זוג הומואים, גבר בודד, או גם נשים שאולי היו זקוקות לכך לצורך העניין, בעצם נותרו כולם בחוץ. אסור היה להם להביא ילדים באמצעות פונדקאית בארץ. זה משהו שהמחוקק פספס, או שזה קרה בכוונה?
זה קרה בכוונה כאשר החוק אומר רק גבר ואישה שהם בני זוג. זאת אומרת, זאת הייתה אפליה מודעת, מכוונת, ואת המחוקקים פשוט לא אפשר לגברים, אם הם לא בני זוג של אישה, ליהנות מפונדקאות. אז אתה מבין שיש פה משחק מאוד מורכב של כל מיני כוחות פוליטיים, לרבות כוחות הלכתיים. וגם הסיפור של הגברים הוא בעצם רתיעה דתית מהומוסקסואליות. אי אפשר לברוח מזה.
ומתי בעצם מתחילה להתבסס ההבנה שיש כאן איזושהי בעיה, בין אם זה מצד הזוגות החד מיניים, ואולי גם מצד המדינה?
זה מתברר די מהר, ועם הפתיחה של שוק פונדקאות גלובלי, זה מתחיל להיות יותר ויותר בתודעה. מה שצריך להבין זה שגברים נסעו לחול כדי לעשות פונדקאות בחול. והעלויות לא היו הרבה יותר גבוהות מאשר פונדקאות בארץ. זה היה מין שסתום כזה ששחרר את הלחץ ואת הכמיהה להורות. המחקר של רות זפרן ושלי מראה שמדינת ישראל לא תכננה שזה יקרה, פתאום פשוט התחילו להגיע טלפונים משגרירויות, למשל בהודו, יש לנו פה שני גברים עם תינוקת, הם אומרים שהם האבות ורוצים לחזור לישראל עם התינוקת, וככה בעצם מוסדה האפשרות של פונדקאות חול. ונוצר מצב אבסורדי, שלאזרחים אסור לעשות פונדקאות בארץ, אבל כן מותר להם לעשות פונדקאות בחול. אבל נקודת המפנה היא כאשר מדינות אסיה, הודו ומדינות אחרות סוגרות את האפשרות לפונדקאות לגברים, פונדקאות חול.
למה ההודים החליטו לאסור על פונדקאות אגב?
זאת שאלה מצוינת, יש פה סיפור בכלל מרתק של מדינה ענייה יחסית שהפכה להיות הרחם הטרנס-לאומי לא רק לישראל, באמת להמון המון מדינות ואלפי ילדים נולדו ברחבי העולם בצורה הזאת. כנראה שדיון לאומני, לאומי פנימי, פחות דאגה לפונדקאיות ההודיות שבאות, באו מהשכבות הכי הכי מוחלשות, אז זה לא מאיזושהי עמדה פמיניסטית שפשוט התנגדה לפונדקאות בשם הפונדקאיות, אלא מין גאווה לאומית שאומרת אנחנו לא מוכנים להיות רחם להזכיר יותר למדינות אחרות.
ומה קרה אחרי זה?
ברגע שהודו סגרה את האפשרות, בעצם מה שנשאר לגברים ישראלים שרוצים ילד מפונדקאות, זאת ארצות הברית. וזה כבר מסע הרבה יותר יקר, של עשרות אלפי דולרים. ואז ממש נוצר לחץ על המחוקק הישראלי לשנות את המצב, וברגע שהבינו שהקונסטלציה הפוליטית לא ריאלית, פנו לבית משפט העליון.
בניסיון להכניס גם זוגות הומואים אל תוך חוק הפונדקאות, איתי ויואב פינקס ארד למעשה פנו לבגץ פעמיים. הפעם הראשונה ב-2010. אז היה נדמה שהבעיה עומדת להיפטר, שהכנסת או הממשלה ימצאו איזשהו מתווה, אז בגץ יצא מהתמונה. אבל ב-2015, איתי ויואב, יחד עם קבוצת עותרים גדולה יותר, הבינו שזה לא קורה, שאין באמת כוונה לשנות את החוק. אז שוב, הם עתרו לבגץ. פרופסור הקר, מה היה הטיעון המשפטי שהגיע לבגץ? שהחוק שקיים בעצם מפלה נגד גברים?
כן, הוא מפלה גברים, הוא מאפשר לגברים, רק אם הם חלק מזוגיות עם אישה, להפוך להורים דרך פונדקאות. וצריך לזכור שעבור גברים שרוצים הורות גנטית ולא נשואים לאישה, פונדקאות היא אחת משתי הדרכים היחידות לעשות את זה. היום בישראל אפשר, כן, או פונדקאות חול, או להתקשר בחוזה עם אישה שהיא תהיה האימא, והגבר חותם איתה בעצם סוג של הסכם להורות. אלה שתי הדרכים. גברים לא יכולים לעזר בתרומת זרע או בהפריה חוץ גופית, דרכים שיש לנשים לא נשואות להרות.
ואם ברור שיש פה חוק שמפלה חלק ניכר מהאוכלוסייה, זה נשמע שהסוגיה המשפטית היא די פשוטה, אז מה בעצם לקח כל כך הרבה שנים?
בג"ץ מנסה לא להכריע בתפוח האדמה הלוהט הזה, כחלק בכלל מהדעיכה של מה שאנחנו מכנים אקטיביזם שיפוטי. היום בית המשפט העליון, מה שהוא לא חייב להחליט, הוא מעדיף לא להחליט. והוא כל הזמן אומר לכנסת, והכנסת מבטיחה, כן, אנחנו נדון ונדון ונדון, וזה פשוט לא קורה.
אבל במהלך השנים האלה, כן נעשה שינוי, הוא לא נגע לזוגות הומואים, אלא לנשים. המדינה אפשרה גם לנשים רווקות להשתמש בפונדקאיות בישראל. מה היה הרציונל, מה היה הסבר מאחורי ההחלטה הזו?
הוועדה שהרחיבה את הזכאות לרווקות, כן אמרה, יש פה גם שיקול לא הלכתי. כי מתי רווקה יכולה לעזר בפונדקאות? הרבה פעמים כשהיא לא יכולה להרות בעצמה, כי אחרת היא יכולה לקבל תרומת זרע או הפריה חוץ גופית. אז בעצם הטענה היא שהפתיחה לרווקות הייתה על בסיס רפואי. אישה שיש לה רחם או אין לה רחם לא יכולה להרות בעצמה. והטענה היא שלגברים זאת לא הבעיה. אין להם מצוקה רפואית, אין להם בעיה רפואית, פשוט אין להם רחם, ולכן הם לא יכולים להרות. אז הוועדה אמרה זה לא רק שיקולים הלכתיים, יש פה הבדל מהותי, ולכן לא מדובר באפליה, אלא ביחס שונה לשונים. אני חושבת שזה טיעון חלש.
כלומר, מבחינת המדינה, פונדקאות נועדה לפתור בעיה רפואית. אישה, בין אם בזוגיות עם גבר או רווקה שלא יכולה להביא ילדים, יכולה להשתמש בפונדקאית כדי לסייע. כשהומואים מבינים שהמדינה, גם תחת הפרשנות הזו, משאירה אותה מחוץ לחוק, המאבק שלהם השתנה?
כן, היה קמפיין מאוד גדול של הארגונים הלהט"בים, הייתה הפגנה ענקית בכיכר רבין, זה לא עזר.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
פרופסור דפנה אקר, אנחנו מדברים על פונדקאות בישראל. במשך שנים, זוג שמורכב מגבר ואישה יכול היה להשתמש בפונדקאית. בשנים האחרונות גם נשים רווקות היו יכולות, אבל בעצם מאז שהחוק נחקק ב-1996, זוג הומואים לא יכול היה להשתמש בפונדקאית בארץ, היה צריך לעשות את זה בחול, אם הוא היה מעוניין. אמרת שישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהסדירה פונדקאות בחוק אז. איך אנחנו בהשוואה לעולם היום?
זאת שאלה מצוינת, ואנחנו רואים שבעולם יש תשובות מאוד מגוונות ועמדות מאוד שונות בכלל לפונדקאות. אחת האינדיקציות היא שאין אמנה בינלאומית על פונדקאות, ונעשו המון ניסיונות להסדיר את הנושא הזה ברמה הבינלאומית ופשוט לא מצליחים. למה? כי למשל יש מדינה כמו צרפת שחושבת שפונדקאות זה סחר באיברים ואוסרת את זה מכל וכל, פשוט אסור. יש מדינות כמו ארצות הברית, שבחלק מהמדינות שם מותר, בחלק אסור, באלה שמותר זה לגמרי עניין פרטי, אין ועדה כמו אצלנו שצריכה לאשר, פשוט חותמים הסכם, וגם היחס לגברים ולנשים הוא שונה, זאת אומרת, יש מדינות שמאפשרות, יש מדינות שאוסרות. ישראל היא כן חריגה בהכשרה של כל טכנולוגיות פריון לשם הולדה. אצלנו מותר פונדקאות ומותר זרע ומותר הקפאת ביציות שיש מדינות שאסור. אפילו מותר קטירת זרע מאמת עבור ילדים לגבר שכבר לא בחיים. זאת אומרת, באמת אנחנו נחשבים בעולם למדינה הכי קיצונית מבחינת מתן אפשרות של רגולציה לטכנולוגיות פריון. אצלנו ילדים זה כמעט בכל מחיר.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אם אנחנו לוקחים נניח את צרפת, שהיא מדינה חילונית באופן מובהק, רדיקלי אפילו, מדינה ליברלית, אז שם זה אסור בטענות של הגנה על זכויות אדם, על זכויות נשים, כלומר הסוגיה הזו היא מורכבת בהיבט של לקטלג אותה, אם אנחנו שמים את הדיון של ליברלים מול שמרנים, דתיים מול חילוניים.
נכון, אני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, אנחנו לא יכולים להגיד שאם אנחנו ליברלים אנחנו בעד פונדקאות, ואם אנחנו שמרנים אנחנו נגד. גם במחנה הליברלי יש ויכוח מאוד גדול על האפשרות הזאת. פמיניסטיות הרבה מאוד זמן התנגדו מאוד לפונדקאות, ראו בזה סחר בגופן של נשים, סכנה מאוד גדולה לניצול כלכלי של נשים שיפנו לפרקטיקה הזאת, כמו שפונות לזנות, לא בעצם מתוך בחירה חופשית, אלא מתוך אונס כלכלי. הסיפור הזה באמת של אנשים עשירים שהולכים להודו, ויש שם חוות של פונדקאיות, שוב, מראות מאוד מאוד קשים. אז יש פה שאלה, תיקח למשל את הסיפור של כליות, כן? אסור בישראל למכור כליה. למה זה אסור ובפונדקאות זה מותר? אני חושבת שזאת שאלה קשה. ומי שחושב שגוף האדם הוא לא משהו שמותר לסחור בו, הוא לא משהו שמותר להפוך אותו לשוקי, יש דברים שאנחנו רוצים להשאיר מחוץ לשוק, אז צריך להתנגד לפונדקאות. אני חושבת שזאת פשוט צביעות, כי אחת מן שתיים, אם מותר לסחור ברחם, אז זה צריך להיות שוק חופשי, ואישה פונדקאית צריכה להיות מסוגלת לקבל את מה שהשירות שלה שווה. היום החוק לא מאפשר את זה, הוא אומר יש ועדה שצריכה לאשר את ההסכם בין ההורים המיועדים לבין הפונדקאית. זאת אומרת שהפונדקאית לא יכולה להגיד אני רוצה 500,000 שקל עבור העבודה שלי, כי הוועדה לא תאשר את זה. הוועדה תוודא שהיא מקבלת פיצוי ותשלום סביר, כן, לא עבור העבודה שלה, אלא על מה שהפסידה בגלל ההיריון. זאת אומרת, זה לא שכר לעבודה. זה לא נחשב כשכר, היא לא יכולה להגיד מה, זה לא נחשב כמו השכרת דירה. אוקיי? אז זה מין שעטנז כזה של איבר שאנחנו מרשים לסחור בו, אבל עם איזושהי תקרה של פיצוי סביר.
כלומר, מדינת ישראל מתירה את הפרקטיקה הזו, אבל מציבה עליה מגבלות שהן לא תמיד לטובת האם הפונדקאית, שלא נאמר לעתים הן לרעתה. כלומר, את אומרת לדוגמה, אם מגיע זוג ומוכן לשלם לאם הפונדקאית 500,000 שקלים, אז המדינה תגיד שזה אסור?
סביר להניח. אני לא מכירה סכומים כאלה, אני מכירה סכומים הרבה יותר נמוכים, וזה חלק מהרגולציה. אנשים יודעים שהוועדה מרשה בסביבות 150,000-160,000 שקל, ולכן אני חושבת שאם מרשים פונדקאות, ושוב אפשר להתווכח על זה, אז הפונדקאית צריכה להרוויח הרבה מאוד כסף מהעבודה המאוד לא טריוויאלית והמאוד קשה הזאת, של להיכנס להיריון מטיפולי פוריות, צריכה לעבור היריון, היא צריכה לעבור לידה, לא תמיד זה מצליח, מה קורה כשזה לא מצליח, איזה פיצויים היא מקבלת. אז אנחנו לא מרשים לזה להתנהל כמו שוק חופשי, למרות המסחור. וזאת כבר ממש בעיה בעיניי.
וזו סוגיה חשובה וצריך לדבר עליה, כי אם אנחנו מדברים על פונדקאות כהליך שמאפשר להביא חיים חדשים לעולם, מאפשר לאנשים שאין להם דרך אחרת להביא ילדים, זה דבר משמח ומבורך כמובן, אבל יש המון ביקורת סביב תעשיית הפונדקאות, בעיקר חשש מניצול של נשים שלפחות חלקן נמצאות במצוקה. איך זה בארץ? מי אנשים שממלאות את התפקיד הזה?
אין לנו מספיק מחקר על האנשים האלה, ויש לנו בעצם שני מחקרים סותרים. מחקר אחד שתיאר פונדקאות של נשים בישראל, באמת כמעשה כמעט אלטרואיסטי, נשים שמרגישות מאוד טוב עם החוויה הזאת, מועצמות, מרגישות שיש להן משהו לתת, דווקא בגלל שהן נשים והן יכולות להרות וללדת. מצד שני, מחקר שמשמיע דווקא קולות של נשים, בעיקר גרושות, שהרגישו סוג של ניצול, העובדה שההורים המיועדים מנתקים איתם מגע מיד אחרי שהילד נולד, לא נותנים להם להיות בקשר, מתייחסים אליהם באמת כמו סוג של, של כלי קיבול. אז אלה המחקרים שיש לנו, והם משמיעים שתי פרשנויות, שני סיפורים מאוד שונים על התופעה הזאת. אני מניחה שכיום יש גם וגם.
אז הנושא הזה מורכב, וצריך אולי לציין כאן, כשבגץ קבע אתמול לאפשר לזוגות חד מיניים להשתמש בפונדקאות, הוא לא נכנס בכלל לסוגיית הפונדקאות, ואם זה טוב או רע. העתירה של פינקס ארד וקבוצת העותרים לבגץ עסקה רק באפליה של החוק. ובמשך שנים אמרנו בגץ לא יתערב, קרא לכנסת לסדר את המצב בחקיקה, הכנסת במשך אותן שנים לא תקנה את החוק הבעייתי, והנושא הזה שוב הגיע לדיון בבגץ, שאתמול קבע שאי אפשר להשלים עם הפגיעה הקשה בזכויות אדם, ושזה לא סביר שדבר כזה יקרה מסיבות פוליטיות. אז זה ברמה הצהרתית. אבל בפועל, מה אומרת ההחלטה של בגץ?
בית המשפט אומר, אני בעצם יוצק פרשנות חדשה לחוק הקיים, כי אני מבין שהחוק לא משתנה, ואני אומר שכשכתוב איש ואשתו, כן, בני זוג, איש ואישה, זה בעצם אומר גם איש ואיש, אז בעצם לא צריך לשנות את החוק, אבל בית המשפט אומר, יש פה המון דברים אחרים שצריך להסדיר, ואפשר להסדיר אותם בתקנות, ולכן אני נותן למדינה חצי שנה להיערך. להיערך בכל הסוגיות שאלינו עכשיו שלא מצריכות חקיקה.
כלומר, מבחינת בגץ, וזו כמובן החלטה מחייבת, החוק הזה שהשאיר זוג גברים בחוץ, עכשיו כולל גם זוג של גברים, למרות שזה לא כתוב כך מפורש. ויותר מזה, גם אם הכנסת תחליט לחוקק בעצמה חוק פונדקאות חדש, הוא יהיה חייב לכלול הומואים בעקבות ההחלטה הזו של בגץ.
בדיוק. את הזכות הזאת הוא כבר קבע. אם יהיה חוק ששוב יפלה גברים, בית המשפט העליון יפסול אותו ויגיד שהוא לא חוקתי. עכשיו השאלה, מה תעשה הרחבה הזו? האם נראה הרבה יותר או רק עוד קצת? האם יפעל לחץ יותר גדול על נשים? האם הסכומים כן יעלו? כי באמת ירצו לעודד נשים שהיום לא מסכימות להיות פונדקאיות, להיות פונדקאיות. האם בגלל הלחץ, בגלל הפער שיהיה, ואני מניחה שיהיה, בין הביקוש להיצע, המחוקק יתגמש גם בעניין של פונדקאות אלטרואיסטית, וזה עוד משהו שחשוב להבין, המחוקק היום אוסר על קרובות משפחה להיות פונדקאיות. שזה איסור מאוד מוזר, כי אם כבר אנחנו רוצים לעודד את סוג הנתינה הזה, אז למה שדודה, שאחות לא תוכל להיות פונדקאית? שוב, אני לא אומרת שזה לא יוצר סיבוכים עמיק של עצמו, אבל לאסור את זה באופן גורף, זה בעייתי בעיניי. אז נראה מה זה יעשה, זה בהחלט טלטלה מאוד משמעותית, למשהו שעד היום היה באמת כמה מאות בכל השנים מאז שהחוק חוקק.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, את משפטנית ואת גם פעילה לזכויות נשים. איפה את עומדת בסוגיה הזו?
אני התחלתי מנקודה מאוד אוסרנית, אני חשבתי שזה נורא ושרחם זה לא משהו שצריך להכניס לשוק. אבל מחקר שעשיתי על פונדקאות טרנס-לאומית, לימד אותי שעבור הרבה מאוד נשים, זאת אופציה לא יותר גרועה מאופציות אחרות שהן נאלצות לנקוט בהן כדי להבטיח איזושהי הישרדות כלכלית להן ולילדים שלהן. ולכן אני פחות שיפוטית בעניין הזה היום. ולכן אני גם חושבת שצריך, אם מאפשרים את הדבר הזה, אז צריך לאפשר לנשים באמת לקבל את מה שהפרוצדורה הלא שגרתית הזאת מחייבת. אני גם כן מזדהה עם הרצון לילדים. אני חושבת שהקידוש של הורות גנטית הוא בעייתי. גם במחקר שאני מראה למשל, פעם היה מאוד מקובל אימוץ טרנס-לאומי. וגם ישראלים הביאו תינוקות מכל מיני מדינות בעולם, לרבות רוסיה, ורוסיה החליטה שהיא מפסיקה את הפרוצדורה הזאת, לא מאפשרת יותר לזרים לאמץ ילדים רוסים, ובתי היתומים ברוסיה מלאים בילדים שחיים בתנאים איומים בגלל ההחלטה הזו של פוטין. אז בתדיחה, בראייה מאוד רחבה, הייתי רוצה עולם אחר, עולם שבו אין מצב שאנשים רוצים ילדים ולא יכולים, או צריכים פונדקאות, ויש ילדים שנולדים להורים לא מתפקדים, או שאינם, ולא זוכים לטיפול בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים. אבל בקונסטלציה הנוכחית, שכמעט אין אפשרות לאמץ מחול, אני מבינה את הרצון העז להיעזר בפונדקאות.
את יודעת, אני תוהה אם יש משמעות נוספת. כי אם אמרנו שפונדקאות נתפסה כהליך שנועד לפתור בעיה רפואית, יכול להיות שעכשיו אנחנו רואים שהפרשנות מתרחבת?
אז בעצם התנועה הולכת לכיוון אחד, התנועה מאוד ברורה, פונדקאות נועדה להבטיח את הזכות להורות לכל מי שלא יכול להבטיח אותה בצורה אחרת. בין אם זה בגלל שיש לו בעיות רפואיות, ובין אם בגלל שהוא נולד בלי רחם. אז הכיוון מאוד ברור, ובית המשפט מצטט את עצמו בפסקי דין קודמים, בית המשפט העליון חושב שיש דבר כזה זכות להורות. אני חושבת שהמאבק הבא יהיה על המימון של הדבר הזה. כי אם יש זכות להורות, למה שהיא תהיה רק לאנשים עשירים? ואם פונדקאות גם בארץ עולה עשרות אלפי שקלים, אז התביעה הבאה תהיה, גם של גברים, גם של אחרים, בבקשה מדינה יקרה, תממני לנו את זה. כמו שהיום מממנים טיפולי פריון, IVF, לכל אישה, לא משנה מה המעמד המשפחתי שלה, עד שיש לה שני ילדים חיים. אין לזה אח ורע בשום מדינה בעולם. שום מדינה בעולם לא מממנת לאזרחיות שלה, שני ילדים חיים ב-IVF. אז אני צופה שהשלב הבא של המאבק יהיה המימון המדינתי של הדבר הזה.
ובכלל, התפיסה הזו שיש זכות להיות הורים לילדים, זו תפיסה שנויה במחלוקת, זה לא דבר שהוא מובן מאליו.
לגמרי. יש זכות בינלאומית למשפחה, לא בטוח שהיא כוללת ילדים, בוודאי לא בטוח שהיא כוללת ילדים גנטיים, בטח לא שניים. אנחנו באמת סמן מאוד קיצוני במה שנקרא פרונטליזם. אנחנו מדינה, משפט וחברה שמעודדים ילודה, לוחצים על אנשים להפוך להיות הורים, ומוכנים לאפשר להם ולעזור להם בזה כמעט בכל מסיים.
איך את מסבירה את זה?
יש הרבה כתיבה סוציולוגית על העניין הזה, זה גם מתקשר לשואה ולעם הנכחד, גם מתקשר למאבק הדמוגרפי היהודי-פלסטיני. התחושה הזאת שיש פה לאומים שנאבקים על קיומם ואחד בשני, בין היתר במספרים, ביחד עם תרבות משפחתית, מדינת ישראל היא מדינה מאוד משפחתית, גם בהקשרים אחרים, שיעורי נישואים מאוד גבוהים, שיעורי גירושים יחסית נמוכים. המשפחתיות מאוד חשובה לישראלים. שוב, המחקר של רות דפן ושלי מראה שישראלים באמת מוכנים לעשות עבור ילד כמעט כל דבר. אנחנו למשל מראיינות בעל סוכנות פונדקאות, שמספר לנו איך אנשים ממשכנים את הבית שלהם בשביל שיהיה להם איך לממן את הליך הפונדקאות. אז ילד זה באמת משהו שהרוב המכריע של הישראלים רוצה מאוד מאוד, והמדינה עוזרת שלא לומר ממש לוחצת.
פרופסור דפנה הקר, תודה רבה.
בשמחה.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו אחד ביום הפודקאסט היומי, בואו להמשיך את השיחה איתנו שם. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.